כל 14 בודקין את החמץ לאור הנר. המשנה בתחילת מסכת פסוחים אומרת שבאור ב-14 צריך לבדוק את החמץ לאור הנר. ורש"י מסביר שצריך לבדוק את זה כדי שלא יעבור עליו בבל יראה או בל ימצא. מסביר אל תרבה שזאת אומרת שבדיקת חמץ הוא חיוב מהתורה, כפי שרש"י אומר שלא יעבור בבל יראה או בל ימצא אם הוא לא יבדוק. למה החיוב הוא מהתורה? אז הוא מסביר זאת בסימן טוב למד ג' סעיף י' בייז, שכבר נסבר בסימן טוב למד א' שמן התירו, אם הוא מבטל ומחקיר, אז בסדר דיו, אבל אם אינו רוצה לבטלו ולהחקירו, חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו מן התורה, שיגיע זמן יסורו. ולבערו מן העולם לגמרי. כיוון שהתורה אומרת שלא יהיה חמץ, כיוון שיש חשש שיש חמץ בבית, אז חיוב מהתורה לבדוק. וכשהוא בודק, כשהוא עושה כך, אם אחר כך הוא מצא כזית חמץ, שלא מצא בבדיקה, לא עבר עליו למפרע ובל יראה או בל ימצא, שהרי אנוס הוא. כיוון שהוא בדק כדין. אז זה איך שאלתר רבי מסביר את הדין של בדיקת חומץ מהתורה. אבל הוא מוסיף שכל החיוב הזה מהתורה הוא רק במקום שרגילים לאכול, ושם בדרך כלל ודאי נשאר חמץ, ולכן מהתורה צריך לחשוש שנשאר שם חמץ וצריך לבדוק. אבל אם מדובר במקומות שלא כל כך רגילים, חדר מיטות, לא אוכלים שם, יש חשש רחוק, אולי באמצע האוכל לקחתי משהו ביד, חמץ, והלכתי לשם לקחת משהו ושמתי את זה ושכחתי, זה משכחת לא רגילה, אבל חוששים לזה, החשש הזה הוא לא מהתורה, שם בדיקת חמץ הוא מדרבנן. אבל במקום שאוכלים, בדיקת חמץ הוא מהתורה, כיוון שחששים שנשאר שם, וצריך לבדוק. אם בדקו ולא מצאו, אז לא חייבים מהתורה, כיוון שזה אנוס. הוא בדק מה יכול לעשות. זהו הדין של המשנה. אחר כך הגמרא אומרת בדבור המדבייז, אומר רב יהודה, אומר רב, הבדק צריך שיבטל, אחרי הבדיקה צריך לבטל את כל החמץ. זה כבר לא היה במשנה, זה תקנה שנוספה אחרי המשנה על ידי רב. אז זה מדרבנן צריך לבטל. מהתורה לא צריך לבטל. מספיק כשבודקים ואז לא עוברים כיוון שזה אנוץ. אחר כך יש עוד גמרא בדף דלת המדבייס, שבדיקת חמץ זה מדרבנן. למה? במדאורייתא, בביטול בעל מסגילה. כיוון שאני מבטל, אז אני כבר לא עובר מהתורה. אז בדרך מילה יוצא שהבדיקה זה מהתורה. בזמן המשנה שעוד לא תקנו את ביטול חמץ, תקנו רק בדיקה, אז הבדיקה הייתה מהתורה. היום שכבר תקנו את הבדיקה, את הביטול, אז בדרך מילה יוצא שזה שאנחנו צריכים לבדוק, זה רק מדרבנן. זאת אומרת שמהתורה צריך להיות אחד מהשניים. או ביטול או בדיקה. זה חיוב מהתורה. אבל אחרי שרבנן תקנו את שניהם, אז אם מבטלים, אז בדיקת חמץ מדרבנן. אם בודקים, אז הביטול הוא מדרבנן. ולכן אומרת הגמרא בדף דף לדומת בייס, שבדיקה זה מדרבנן. מה זה נוגע לנו? להלכה למעשה, שהגמרא אומרת שאם מישהו לא קשה לו לבדוק בעצמו והוא נותן לאישה שלו לבדוק או לבן שלו לבדוק שהוא עדיין לפני במצווה, אז אפשר לסמוך עליהם. אף על פי שבמשהו מהתורה אולי לא היינו סומכים על האישה והילדים, והתשס מסביר, כיוון שזה דבר קשה, אז אולי זה לא רוצים לסמוך עליהם. אז אם זה היה חיוב מהתורה לא היינו סומכים עליהם, אבל כיוון שהבדיקה מדרבנן, והגמרא מסבירה למה זה מדרבנן, דמדאורייתא בביטול בעל מסגלי, כיוון שכבר תקנו שגם יבטלו, אז לכן אפשר לסמוך על האישה והילדים שמאמינים להם, כי בדרבנן מאמינים בדרבנן. זאת אומרת שאם בזמן המשנה ילד לפני בר מצווה או אישה לא היו מאמינים להם על בדיקה, צריך רק גבר. איזה חוד צריך להיות דווקא גבר. אחרי שהחכמים תקנו את ביטול, אז כבר נהיה בדיקת חמץ מדרבנן, ולכן יכולים להאמין גם לאישה וילדים. אחרי שאנחנו יודעים כעת שיש פה תקנת חכמים, שצריך את שתיהם, צריך להבין למה צריך את שתיהם. כיוון שמהתורה מספיק אחד מהם, אז גם מדרבנן צריך מספיק אחד מהם. מהתורה מספיק או ביטול או בדיקה. מדרבנן ביטול לא מספיק, בדיקה לא מספיק, צריך את שתיהם. למה צריך את שתיהם? אז למה צריך ביטול? למה רב תיקן את ביטול? זה מסבירה הגמרא בדבוב. מה הייתה אימא? גזירה שמו אימצא גלוסקי היופה ודייתי עליה. נכון שבדקתי, ונכון שאחרי שבדקתי אפילו אם נמצא שם חמץ אני לא עובר, כי אני אנוס, אל תראה בהסביר, אבל ברגע שאני מוצא אני יכול לעבור עליו. מה הבעיה ברגע שאני מוצא? אני שרף את זה. אז מסביר על רש"י מה פירוש ודייתי אלוהי, ומסביר את זה על תרד ובשלוחן ערוך. שאם הוא מוצא את החמץ, וכיוון שזה חשוב, אז הוא לא מיד צורף את זה. הוא עדיין מחזיק את זה, ובסוף כסף הוא ישרוף את זה, לא חשדים שהוא ילך לאכול את זה, אבל כיוון שזה כל כך חשוב, אז לוקח לו כמה דקות. אז על הכמה דקות האלה הוא כבר חייב. למה? כעת הוא כבר לא אנוס, ויש לו חמץ בבית. אז כיוון שדי תהיה אלוהי ולוקח דקות עד שהוא מחליט, אז על הדקות האלה שהוא לקח את זה, אז זה יכול לעבור. לכן תקנו חכמים שהוא יוותר. מה עוזר שיוותר? ברגע שיוותר, כבר לא שלו. אז אפילו אחרי שמצאתי, ואחרי שלא שרפתי, ודאי שמדרבנן אני צריך לשרוף את זה, אני לא יכול להשאיר את זה בבית שלי. אבל מה שלא שרפתי, לקח שם חצי שעה עד ששרפתי את זה, אני לא עובר עליו, כי זה לא שלי. אם זה היה רק בדיקה, אז אחרי שבדקתי אני הייתי אנוס. ברגע שאני מוצא את זה ואני לא אנוס, אני חייב מהתורה מיד לבדוק, לשרוף. לא שרף, כי אני עבר עליו. לכן תקנו חכמים שלא מספיק בדיקת חמץ, צריך גם לשרוף את החמץ, צריך גם לבטל את החמץ. זה מסביר הגמרא. כעת נשארת השאלה להפך. כיוון שכבר תקנו, שכבר מבטלים, אז החמץ שהוא נשאר בבית שלי זה לא שלי, אני לא עובר עליו, אז למה צריך לבדוק? אני בין כה מבטל, אני אומר כל חמירו, אז הכל לא שלי, ואני שורק את זה, ואני שורף את זה, מה שאני רואה, מה הבעיה? זה הגמרא לא מסבירה, הגמרא רק מסבירה את הטעם של תקנת חכמים שהוסיפו בגמרא, ורב, רב הוסיף שצריך לבטל. אבל אחרי שביטלו, למה תקנו שצריך גם לשרוף, גם לבדוק? וזה ברור שכעת נשאר תקנת חכמים שבדיקה זה לא מספיק, צריך גם לשרוף, לבדוק ולשרוף. למה? שהרי הגמרא אומרת שאנחנו מאמינים לקטנים, כיוון שזה רק חיוב מדרבנן, אחרי שביטלתי. זאת אומרת, הגמרא אומרת שלא מספיק ביטול, צריך גם לבדוק ולשרוף מה שמוצאים. למה? למה לא מספיק לי מה שאני בודק? אני בודק, ויותר לא, לא שלי. אני לא שלי, אני לא עובר. אז זה טייסנס שואל בתחילת הנסכס, והוא מסביר שסוף כל סוף, אפילו אם אני מוותר, אבל אם זה נשאר בבית שלי, אז אני יכול לשכוח, אני רגיל כל השנה לאכול, אני רואה משהו אוכל, אני אוכל את זה, אני אשכח שכעת זה אסור. זה לא שלי, כבר ביטלתי את זה, זה חמץ, אני אשכח, אני יכול לאכול את זה. כך מסביר טייספס, לכן חכמים תקנו, אפילו אחרי שתקנו שצריך לוותר, לא סומכים על הביטול, ותקנו שגם צריך לבדוק. הר"ן גם שואל את זה, והוא מסביר את זה באופן אחר. מה הר"ן אומר? שאפילו אם אני מבטל, צריך לבטל. אבל להגיד, לסמוך על זה זה קשה. כי כיוון שאני מבטל, צריך לבטל באמת. ויכול להיות שאני לא אבטל באמת. מה פירוש שאני לא אבטל באמת? אני אתכוון שאני מבקש לבטל את זה, זה לא שווה את כלום. אני אשאיר את זה בצד אחרי פסח, אני אקח את זה חזרה. אז ברגע שאני חושב שאחרי פסח אני לוקח את החזרה, הביטול הוא כבר לא אמיתי, וזה לא יספיק. אז אף על פי שחכמים תקנו שצריך לוותר, אבל לא סומכים על זה, כיוון שזה רק מחשבה, ויכול להיות שהמחשבה שלי לא תהיה ברורה, לכן הם תקנו שגם כן צריך לבדוק, ומה שבודקים מוצאים סופים, אז לא נשאר כלום בבית, אז אני, אז ודאי אני לא חושש שהביטול לא יהיה אמיתי. זה התירוץ של טייספס, וזה התירוץ של הר"ן. איך אל תראה ומסביר? אז אל תראה ומתחיל להסביר בסימן תוף למדלף, סיב דלד, הוא אומר כך. מפני שני דברים נזקיקו חכמים לכך. האלף, לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם, שיזכירנו בלב שלם, ויוצאנו בליבו לגמרי, לפי שאין דעת כל בני אדם שווים, אפשר מי שיקל בדבר ולא יזכירנו בלב שלם, ולא יוצאנו בליבו לגמרי, לפי כך גזרו שהם ביטול והפקר מועיל, כלום עד שיוציא את החמץ מכל גבולו. הבית, כמו שטייסס אומר, לפי שהאדם רגיל בכל השנה בחמץ, מחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה, שישכח את איסורו ויוכל ממנו, אם יהיה מונח בגבולו בפסח. לפי כך הצריכו חכמים לחפש אחריו ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו קודם שיגיע זמן איסור לחילותו. אנחנו רואים פה משהו חדש. קודם אנחנו שמענו שיש די שתי דיות. באופן כזה, אלתר רבי אומר, יש אומרים שהטעם הוא, כיוון שזה מחשבה, זה לא עוזר. לא חושבים, אולי זה לא בלב שלם. ויש אומרים שהטעם הוא, כיוון שחוששים, שאולי הוא יוכל. פה לא אומר, יש אומרים ויש אומרים. הוא אומר, הוא נותן הקדמה מפני שני דברים. אנחנו זקוקים לשני הטעמים. טייסס עצמו לא מספיק. הר"ן עצמו לא מספיק, הטעם שתקנו שצריך להיות בדיקת חמץ, שתי סיבות ביחד. למה אנחנו זקוקים לשני הסיבות ביחד? אז פה הוא לא מסביר, פה הוא רק אומר שיש שתי טעמים. אבל אחר כך כשמסתכלים בסימנים הבאים, אז אנחנו רואים שיש באמת אנחנו זקוקים לשני הסיבות. יש כמה הלכות. יש הלכה, אנחנו בודקים את החמץ לפני הפסח. מה שאנחנו מוצאים, אנחנו שורפים. מה יהיה אם לא בדקתי לפני הפסח? אני בודק בתוך הפסח? שכחתי לבדוק, אז בא בתוך הפסח, אני צריך לבדוק. אז אני בודק. אני אומר ברכה, אני בודק, מה שאני מוצא אני שורף. מה יהיה אם שכחתי לבדוק לפני הפסח? וגם שכחתי לבדוק בפסח, לא בדקתי. אחרי הפסח, יש הלכה בשולחן ערוך שצריך לבדוק. למה צריך לבדוק אחרי הפסח? פסח כבר עבר. אבל החומץ שעוד הרבה בפסח עושה בהנועד. וכל שכן באחיר לו. ברגע שישאר בבית שלי חמץ, שאני לא בדקתי ולא שרפתי, אחרי הפסח אני אראה עוגיה בבית, אני אוכל אותה. וזה אסור. אז לכן צריך לבדוק את הבית, אם אין שם חמץ, ואם אני מוצא חמץ, אני צריך לזרוק את זה אחרי פסח. אבל, בלי ברכה. למה בלי ברכה? אל תראה ומסביר. כשיש תקנה של חכמים לעשות משהו, אומרים ברכה על התקנה. אבל אם זה רק כדי לחסוך שלא יעבור על תקלה, על זה אנחנו לא אומרים ברכה. יש הנחה בכמה מקומות בשולחנות. לכן, כיוון שפה אחרי פסח, למה אני צריך לבדוק? כדי שאני לא יבוא לתקלה לכל את זה. אז על זה לא מברכים. עוד הלכה. נראה את זה פה בסימן טוב מבייס. כן, חמץ אסור שישאר בבית, למה לא ירואה ולא ימוצא? אבל איך זה חמץ ממש? נאמר שאין לי חמץ. יש לי איזשהו תכשיר שבישלתי בכלי של חמץ, שהוא היה בניימן. אסור לאכול את התכשיר בפסח, כיוון שאין שם שישים, וזה יש על טעם חומץ, אז אסור לאכול את זה. אבל עוברים על זה, אבל אני רואה ואני מוצא? לא. למה? כי אין פה חמץ. לאכול את זה אסור, כי יש פה טעם של חמץ. טעמו ולא ממשו, זה לא נקרא לו ימוצא ולא נקרא לו ירואה, אין פה. אז אסור לאכול את זה, ואסור, אבל לא עוברים על בני רואה ואני מוצא. פתאום אני נזכר באמצע הפסח, שיש לי תפשיל בבית, שהוא תפשיל של חמץ, שנתבשר בכלי של חמץ. אני צריך מיד לזרוק את זה, כדי שאני לא יכול לאכול, אבל בלי ברכה. למה? כי אין פה בני רואה ובני מוצא. זה רק חשש של תקלה. על חשש של תקלה לא אומרים ברכה. נראה את זה בתחנון בייס, סיבוב. אם אין המושס החומץ כלום בתיכת הרובס, אלא טעם בלבד, זה נתבשר בכלי של חמץ, אסור לקיימו בפסח. גזירה שמה ישכח על איסור חמץ שהרי רגיל בו כל השנה וילך ויוכלנו. ואם שכח ולא ביערו בערב פסח ונזכר בתוך הפסח, צריך לבערו מן העולם לגמרי. אבל לא ילרך על ביור זה, כיוון שאין צריך לבערו רק משום שש תקלה שמה יאכל ממנו. על ביור של, על תקנה חכמים של שש תקלה לא מברכים. יוצא אם כן שהטעם שאומר אדר טייספס שלמה לא הסתפקו בביטול חומץ ותקנו שצריך גם לבדוק ולבאר את החמץ שמו ישכח ויוכל, אנחנו לא יכולים להסתפק בטעם הזה, כי אם כן לא היינו מברכים על בדיקת חמץ ועל ביור חמץ. כיוון שאנחנו מבטלים את החמץ, אנחנו לא עוברים עליו, אז התקנה שהחשש שמו יוכב, אי אפשר לומר עליו ברכה. אז אומר לי, יוצא שאנחנו זקוקים לשני הטעמים. במקום שאין שם בני רואה, בני מוצא, כמו לדוגמה, שיש שם רק תפשיל שנתבשר בכלי של חמץ, או כמו דוגמה, שעבר עליו כבר הפסח ואנחנו צריכים לבדוק ולשרוף אותו, אז אנחנו עדיין חייבים בגלל התקנה של חכמים שהם יבואו לאכול. אבל אז זה רק חצי תקנה, כי אפשר לברך על זה. לכן אנחנו זקוקים גם לטעם השני. לטעם הראשון אנחנו זקוקים במקום שאין חשש מה לראה, אנחנו לפחות חוששים על תגלה. אז אנחנו עושים את זה בלי ברכה. לטעם השני אנחנו צריכים, כי כשאנחנו בודקים את החמץ לפני הפסח, ואז יש שתי הטעמים, גם הטעם של הרן, אז באמת צריך לברך. ואחר כך אנחנו נוהגים שאנחנו מברכים. מה? אז אנחנו עושים בדל אחר כך, ברגע שאני מתכוון לעשות בדל אחר כך, גם הבדיקה של קודם נשאר מדרבון. ככה יש לנו, אחר כך בצימן תוף למד חס, תוף למד תס, יש כל מיני ספיקות שנכנס הפער ויצא לבית זה, לבית זה, יש ספיקות. שם ההלכה היא, אם הספק הוא מדרבנן, אז אפשר להכיר. אם הספק הוא מן התורה, אסור להכיר. מתי הוא מדרבנן, מתי הוא מדרבנן? אם אני, ככה מסביר שם יותר, אם אני עדיין מתכוון לבטל, אז אני לא חושב שהאחבר הכניס את זה לבית, כיוון שזה כל הדבר יהיה רק מדרבנן. ובדרבנן אנחנו יכולים לשער שהוא נכנס לבית השני, לבית הזה, כפי כל האופנים שיש שם. אבל אם אני לא הולך לבטל מסיבה שתגיע, כיוון שכבר הגיע הפסח, והפיתור לא עוזר, אז אני צריך להחליר. אז ברגע שאני מתכונן עדיין לבטל, אז אין עלי חיוב. אני יודע שאני הולך לבטל, אז אין עלי חיוב. כן. אבל ברגע שאנחנו חוששים שהביטול הזה לא מספיק, כיוון שאולי לא, אז כעת תקנו חכמים שצריך לוותר. הם לא תקנו שצריך לוותר כדי שאחר כך לא יהיה תקלה. אנחנו חוששים שאתה, הביטול שעשית לא היה בסדר, ולכן חכמים תקנו שאתה צריך לוותר. וככה יש בזה הרבה 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 אופנים. יש בתחמם בוב, יש בנגיע עם הפעו פחות מכזייץ, אז זה תלוי אם זה הטעם של התקלה או טעם של הביטול לא עוזר כי אומרים על מה אני רואה, או אם זה החשש הוא אכילה, זה החשש הוא תקלה. אם החשש הוא בני רואה, אז אנחנו חוששים שהביטול לא עזר, אז זה תקנה של כאילו לא ביטל. אז לכן, בכל המקומות האלה, על רבי דן שם, אם צריך לוותר, צומתים פחות מכזי. כי זה תלוי, אם אתה אומר את הכל הזה, המשך באלתרלב בכמה מקומות. הייתי כמה דוגמאות, ויש עוד כמה דוגמאות, שהוא דן אם האיסור הוא תקולה או איסור הזה. לכן אנחנו זקוקים לשני הטעמים. אחר כך יש בעזרה ועוד דין שאנחנו זקוקים לטעם של התקולה שם יוחל אפילו בערב פסח. כפי שאנחנו אומרים, אז בערב פסח יש חשש של הרן, אז לכן צריך לברך. אם קורה משהו שיש רק טעם או אחרי הפסח, אז יש רק טעם של תקלה. אבל זה שאנחנו בודקים בערב פסח, אנחנו מסתפקים עם הטעם של הרן. אבל אל תראה במסביר שאפילו אז אנחנו זקוקים גם לטעם של שמה ישכח ויוכל. והוא מסביר שאם לא היה הטעם של הטייסבס, גם כן לא היינו חוששים לטעם של הרן. אבל אל תראה במסביר את זה. שבא איזה כמה מקומות הוא מסביר את זה. קח את הדוגמה, שיש לי חול בבית, ואני רואה שנפל שם חמץ, קשה לי להוציא אותו משם. צריך לשבור כדי להוציא, אז אפשר להשאיר שם. למה? אבל ברב מסביר, כיוון שאין חשש שאני אבוא לאכול את זה. הרי אי אפשר להיכנס לשם, אז אני מסתום, אני לא אכל, אז לא חוששים, אז לא צריך להוציא משם, ולא צריך לצוף. שאלת השאלה, יש לנו טעם שני, יש לנו טעם גם שאולי הביטול לא יהיה אמיתי. אז אני הייתי מסביר, היו שואלים אותי, הייתי אומר, טוב, אין שם גם חשש הזה, הרי סתום, הביטול יהיה גם אמיתי. אני לא חושב שאחרי הפסח אני יוציא את זה משם. אבל נראה איך שאלת הרב מסביר את זה. נשים את הפלמד, גי מוסיף יוטס. אם כרכויס הבייס היא מרוצפס בנסורים, ויש ביניהם חירים קטנים עמוקים, ואפילו אם ראש נוף על חומץ לחיר זה הקוטן, ואם ליציאנו משום ימונח שם כל ימי הפסח, אף על פי כן אין מטריך נסר ליציא משום, אלא מבטלי ודאי. שהרי איקר תקון הסדיקס החומץ, אך שביטלי אינו אלא משום גזיר השם היובי לחם בפסח. וזה החומץ שהוא מונח במוקם שאינו יוכל להכניס לתיות אל תיכת דבדי להיכלנו בפסח. הוא לא אומר שאין שם גם הטעם של הרב, הוא מעריך פה, כי נהיה פה בעיה, הטעם של הרן עדיין לא נתבטל, כי יכול להיות שאחרי הפסח זה, אני כן יוציא את זה ואז אני כן אולי מיוחל, אז נשאר הטעם. אז בדרך מילה אני יכול לאכול את זה אחרי הפסח, אז בדרך מילה הביטול שלי לא אמיתי. אבל הרב אומר, כיוון שעיקר הטעם הוא הטעם, וכשיש הטעם של הטעם, על זה יש גם הטעם של הרן, והטעם של הרן מוסיף שאנחנו נוכל לברך עליו. כשיש רק הטעם של הטעם, אי אפשר לברך, צריך גם הטעם של הרן. אבל כשאין הטעם, אנחנו לא חוששים לרן. מצד אין סביבה שתהיה. כך הוא כתב פה וכך הוא כתב בעוד מקום. אז למעשה, בסיכום, יש לנו שתי סיבות למה אנחנו צריכים לבדוק את החמץ. אחרי שביטול, בהתחלה, בזמן המשנה, או אם, לא, אם מישהו לא מבטל, אז זה מהתורה. בתורה, במקומות שאוכלים, זה מהתורה. במקומות שלא אוכלים, רק בחדר השינה או משהו כזה, אנחנו בודקים ככה, תקנה, זה רק מדרבנן, מהתורה לא צריך. אבל אחרי שמבטלים, אז בכל המקומות, זה רק מדרבנן. ומהו הטעם? יש הטעם של הטייסנס, הטעם של הרן, אנחנו זקוקים לשניהם, לפעמים זה, לפעמים זה, כפי שביארנו קודם. ובעל תחזיר מסלזון רק בוחר, לכן הוא סובר שעיקר הטעם הוא בא להסביר שבודקים עם ברכה, אז לכן עיקר הסיבה נראה לו שעבד שמה, ובמקום השני אומר שעיקר הטעם הוא הראשון של הטיסס. אז איך שנסביר את זה? אבל למעשה אנחנו עוברים סיכום, איך שנסביר למה אלתרן פה מתחיל עם הרן. לסיכום, אנחנו זקוקים לרן, כי בלי זה אי אפשר לברך, ואנחנו זקוקים לטייסס, כי במקום שאין הטעם של האיקר הטעם הזה, אז אנחנו גם לא חושבים לטעם השני. כל זה הוא החיוב של בדיקת חמץ לכל אחד בבית שלו, כשהוא נמצא בפסח בבית. איך הדין שמישהו שנוסע מהבית, הוא נוסע לבית ויחזור אחרי פסח? הביטל הרי סיכמנו שכבר לא עוזר, אנחנו מדברים מדרבנן. מדרבנן יש חיוב שהוא צריך לבדוק ולסוף. אבל כן שהוא נסע מהבית לפסח, והוא לא יחזר עד אחרי פסח.
הוא לא יכול.
מה?
הוא המתגרץ כבר.
מה?
אני חושב
שהוא יוכל
לפסח,
אבל הביטל הרי סיכמנו. כן, צריך לעזור. הוא לא יהיה בבית, אז אין חשש. אז הוא יכול, ואפילו על הלירות ולימות זה, זה גם כן לא פשוט. כי יש דיון שלם שברגע שאני לא בבית, ואני לא אחזור בבית, לבית בפסח, אני במדינה אחרת, אז זה לא נקרא לימות זה, זה לא מצוי לך. אבל זה כבר יש דיונים שלמים, אבל תראה, אני מסביר את זה שזה ככה. זה נקרא את זה מטפת המזרור. אבל למעשה, לכאורה, על פי ההיגיון, לא הייתי צריך לבדוק. בפרט כאן לא יודע אם יש שם חמץ. לבדוק זה רק בשביל התקנת חכמים. אז איך ההלכה? אז ההלכה היא בסימן טוב למדבור סעיף א', היוצא מבייסה לעיר אחרס כידם הפסח ודאי תשע לילה זיר לבייסה עד לאחר הפסח, Eishe daite shel yachzer le beise leilo. Ofer diral ma kom acher ve lo chazer. Ve eine maniach be beise odom shiyuchal livdik. Ba bayit lo af achad lo nishar shel livdok. כשמגיע הזמן הבדיקה, אז זה תלוי. אם הוא נוסע אחרי פורים, הוא חייב בבדיקה. אם הוא נוסע לפני פורים, הוא לא חייב בבדיקה. מה הקשר לפורים? אם יצא בתוך 30 ימים לפני הפסח, יש הלכה ששואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום לפני הפסח. מפורים והלאה. יש פה פרט מעניין, כשאלתר רב מסביר את זה, הוא אומר 30 יום, והוא מוסיף, מפורים והלאה. למה הוא צריך להוסיף את זה? כי בפשטס, אומרים 30 יום, מתי זה 30 יום? אני מתחיל אחרי פורים. מה זה פורים? אנחנו עוסקים בשלח מונס ואדליודה, ופתאום ללכת לשבת באמצע פורים ללמוד הלכס פסח? אבל אם כן זה לא 30 יום, זה 29 יום. אז לכן אל תראה ומוסיף שלושים יום קדם הפסח מפורים ומעלה. זה מתחילת סימן תפרפטס. טוב, אז למעשה מפורים אנחנו לומדים מלך הפסח. זה תקנת חכמים. כיוון שחכמים תקנו שאני צריך ללמוד את הלך הפסח כבר, אז אני כבר, הדין של הבדיקה חל עליי כבר, כי אני כבר לומד את ההלכות האלה. כיוון שהוא חל עליי, אז מה זה שאני נוסע לעיר אחרת? אתה נוסע לעיר אחרת, לפני שאתה נוסע, תבדוק. מה שאין כי לפני הפורים, אתה לא לומד את זה, אז בכלל הפסח הוא לא בראש שלך. אז מה שאני נוסע, אני נוסע. יבוא הזמן שלפני פסח, כעת לא צריך, אין לי חיוב בדיקה, אז אני לא בודק. אז לכן, אם אני נוסע אחרי פורים, אני צריך לבדוק בלי ברכה. למה בלי ברכה? כי אין תקנה של חכמים לבדוק בסוף עודר, זה לא הזמן של הבדיקה. אז חכמים לא חייבו אותי בברכה. זה רק כיוון שאני פעם לומד, אז צריך. אבל זה לא חיוב, אז לכן לא צריך לברך. אז לכן הוא אומר שאם הוא נוסע אחרי, לפי חייב, אם הוא נוסע אחרי פור, הוא חייב לבדוק כל חדריו בלילה שלפני, כי ביום יהיה אפשר לבדוק, בלילה שלפני יציאתו לאור, צריך לבדוק לאור הנר, ואם שכח ולא בדק, יבדוק ביום של, יום לאור הנר, אבל אנחנו נתחיל לצריך בלילה, ועל בדיקה זו לא יברך, כיוון שזה לא יום הבדיקה, וזה לא יום תקנת חכמים.
אם הוא מגיע
למקום
שלו שלו,
אז זה אנחנו אומרים שכיוון שאני נוסע מהבית שלי אחרי פסח, אז לפני היציאה צריך לבדוק, אף על פי שבפסח אני לא אהיה חייב. שאלת אם כן השאלה, כל אחד יש לו בבית חדר שהוא מוכר לגוי. את החדר ההוא, שם נמצא חמץ, אנחנו לא בודקים את החדר הזה. נשאלת השאלה, כיוון שכבר חל עליי החיוב של בדיקה, מה עוזר שאני מוכר את זה לגוי? כשאני מוכר את זה לגוי, זה בדיוק כמו שאני הולך מהבית. שם אנחנו אמרנו שכיוון שאתה כבר בתוך 30 יום חל עליך החיוב לבדוק, אז גם כאן היה צריך להיות כך, שחל עליך החיוב לבדוק בלילה. אז למה אנחנו לא בודקים את החדרים שבהם נמכר חמץ? והשאלה היא עוד יותר חזקה. אף על פי שאנחנו עושים את השליחות של הרב שבוע לפני פסח, אבל הרב הרי מוכר את זה לגוי בערב פסח בבוקר כדי שכל החמץ יומכר. זאת אומרת שבלילה שלפני, של ליל ארבעה עשר, החדר הוא עדיין שלי, יש חיוב מדרבנן לבדוק את הבית שלי. הבית הזה, החדר הזה הוא שלי כעת, מחר אני אזכיר אותו לגוי עם החמץ שבו. מה פותר אותי מהבדיקה של החדר הזה? כל שכן שהיום הרבה נוהגים שנוסעים מהבית לגמרי לפסח, ולא אם רק נוסעים מהבית לפסח, אז הרי יש לנו הדין שקודם, שאם נוסעים בתוך 30 יום, צריך לבדוק. אבל, ובפרט, אפילו אז, בפרט היום שכל רגע אני יכול להתחרט ולחזור בתוך הפסח הביתה, כי היום העולם הוא קטן, אפשר אפילו אם נמציא בארץ, אני יכול, פתאום יש לי סיבה שאני צריך מוכרח לחזור, אני אקח מטוס ואני אחזור חזרה. אבל כיוון שעדיין בליל ארבעות הבית שלי, מה פותר אותי לבדוק? אז היה בזה דיון בין הצמח צדק לדברי נחמיה. הדברי נחמיה טען שלכאורה חייב בדיקה אפילו החדרים האלה שאני מוכר לגוי. מכל שכן שאני נוסע מהבית ואני מוכר את כל הבית לגוי. ואילי לעבור שר הבית שלי, ואני חייב לבדוק אותו. יש תקלת חכמים?
זה
רשאי פיבר,
זה
כל מסוד. ובין כה, החיוב הוא לבדוק מה שאני מוצא, אני שם לחוד, מה שאני חושב לחוד, אני שם לחוד. אז הרי אפשר, יש כזה דין של לבדוק, לדעת איפה יש, איפה אין, וזה שיש, אני שם בחבילה, שאת זה אני הולך לאכול מחר בבוקר, או שאני הולך לקרוא את זה, או מה שיהיה. אבל צריך לבדוק את החדר. שלא יישאר שם איזשהו חמץ שאני לא יודע. אז למה? אז ככה טוען את דברי נחמיה. והצמח צדק מסביר שכל התקנה שאני חייב לבדוק, כיוון שזה תוך 30 יום, זה כשהבית יהיה שלי בפסח. שאז תקנו את זה. מה שאין כן, כשאני יודע כעת, כבר סיכמתי שמחר בבוקר אני הולך למכור את החדר לגוי, לא חל עליי החיוב. נסתכל בקטע האחרון של הצמח צדק, חיוב הבדיקה לאכול רק על המקיימה שישלה משקוצים לאירוי בכל גבורכו. לאיבה מה שלא יהיה בגבולי, כי אם בגבול של החיים. אף שעכשיו עדיין הוא גבולי, מכל מכן, כיוון של המוכר, לא יהיה זה גבולי, הנה בטבוסר סייף אז לינן, דהיינו מה שיהיה גבולי מאיס עד חול הסייף של חומץ, וזה צורך לבדק אלה ידלת. מה שיצא מגבולי קדם החול הסייף של סול חומץ, אין צורך לבדק אף שעדיין ליצא מגבולי. על זה אנחנו שומחים, שהחדרים האלה שאנחנו מוכרים לגוי, אנחנו לא בודקים, ולכן אנחנו, על זה אנחנו גם סומכים, שאלה שנוסעים מהבית לכל הפסח, ומוכרים את כל הבית לפסח, באופן שאני לא יכול פתאום להחליט לך שאני חוזר לבית, כיוון שזה מכור לגוי, אז אסור לי להיכנס אליו, אז לא בודקים את הבית, חוסכים את הבדיקת חמץ בלילה שלפני זה. אבל בזה יש תנאי. בעצם, זה הצמח צדק מסביר פה, אבל המקור של זה הוא כבר נמצא בשולחן ערוך עצמו. איפה אנחנו רואים את המקור של השמש בשולחן ערוך? למדנו קודם מסימן טוב למדבוב, שאם אני יוצא נוסע מהבית, ואני לא חושב לחזור, אז אם זה בתוך 30 יום, אני צריך לבדוק. במדבוב הם אמורים שהבית נשאר שלי. אם אני מוכר את הבית לגוי, לא בשביל חמץ, בשביל מחירות חמץ. בשולחן ערוך לא מדובר על זה. בשולחן ערוך מדובר שאני מכרתי את הבית, או שאני שכרתי בית לגוי, וכעת לפני פסח אני עוד נוסע ממנו. השאלה אז אם אני צריך לבדוק, אז נראה מה שהוא כותב בסימן טוב למדבור, סיב חוף. ישראל שיותו בפייסה של נוחי, הוא שכר את זה ממנו, ורוצה לצאת ממנו, לדור בבית אחר. בעיר זו, באחרת, ואנחנו ייכנס לביתו קודם הפסח. אפילו הוא יוצא בתוך 30 יום לפני הפסח, שכבר חל עליו חובת הביור, אף על פיכם אין צריך לבדוק את בית הנוכחי שהוא יצא ממנו. אפילו יש שם ודאי חמץ הבית. אין צריך לברות משם, שיוכל לכיוון שזה לא יהיה בית שלו. זאת אומרת, כמו שאתם מחתן לכם, כל החיוב הזה שאנחנו אומרים שבתוך 30 יום צריך לבדוק שאני הולך מהבית, זה רק שהבית נשאר שלי. אבל אם הוא נשאר של גוי, אז בעצם זה לא ממש אותו דבר כמו הצמח צדק, כי הצמח השוכנות מדבר שזה גוי של גוי, בית של גוי, ואני צריך לדעת ממנו וכעת אני יוצא, והגוי נכנס, אז אין לי יותר שום קשר לבית. אתם רוצים לי כמדבר אפילו שאני מחרתי לגוי ואחרי הפסח הוא ימכור לי חזרה, אבל למעשה יש לנו מקור לרעיון הזה שאז אנחנו לא אומרים שכיוון שאני יוצא תוך 30 יום צריך לבדוק. ואיך מי לא יוצא? שאנחנו נוסעים מהבית כשמישהו נוסע לשבר שלו לבית או להורים שלו לבית, אז אפילו אם יש לו מקום בישיבה שהוא צריך לבדוק, אז כיוון שהוא נוסע לבית אז לא חייב עליו בדיקה, כיוון אם הוא מוכר את המקום הזה לגוי, אז בעצם בישיבה זה לא כל כך רגיל. בישיבה אני לא יכול למכור חדר לגוי, אני יכול למכור את הפינה שלי איפה שאני מחזיק חמץ, אבל אני לא יכול למכור לגוי לשבע ימים את החדר. מי אתה למכור? אולי הישיבה תרצה לתת לבחור שישן שם בפסח, מי אני למכור את זה? ושהישיבה לא תוכל להכניס להם בחור לאחר שהיא אישה. אז זה לא כל כך שלי כדי למכור את זה. אבל נאמר... אין לך אגב קרקע, נאמר שזה לא בעיה. כשאתם מזכירים, אם אתה יכול להזכיר, אז אם אין לך אגב קרקע, אז הרי גם פינה אתה לא יכול. אז כיוון שיש לך נאמר ארון, והארון הזה מוזכר לך, אז כשאתה מזכיר את המקום הזה, זה גם כן אפשר לעשות אגב קרקע, אתה לא יודע למכור. אבל החדר, אין לך רשות למכור את זה לכל הפסח, כי אולי הישיבה תרצה לזה לתת לי בחור שישן שם.
אתה
חמץ
בחדר,
אתה יכול למכור? אתה חמץ בחדר, אתה יכול למכור. יש לך פינה, שהפינה הזאת אתה משתמש, ויש לך רשות מהישיבה למכור את זה לפסח, אחרי שאתה מחזיק את החמץ שלך. אבל את החדר אתה לא לך רשות. אבל נדבר, אנחנו פה כולם בחורים, אבל בוא נדבר על העצם הלכה. אלה שיש להם בית, ואחר כך הם נוסעים לשבר שלהם, אז פסח, אז לא צריך לבדוק את האפילו את זה בתוך הפסח. אבל יש בזה תנאי.
למה הולכים
אבל הוא מרשה לך למכור את זה לחמץ.
החמץ
שלו, לא אתה... אבל לבכור את החמץ פרוש להזכיר את התא הזה שהחמץ מונר בו. אחרת הוא לא יכול לתת לך לרשות לבכור את החמץ. אז על זה יש לך רשות לעשות. אין לך רשות להזכיר את החדר למישהו, לגוי, בשבוע. אבל, אז לכאורה יוצא שאם מוכרים את זה לגוי, לא צריך לבדוק את זה, ואם לא מוכרים לגוי, אז אם זה תוך 30 יום צריך לבדוק. אבל זה לא פשוט, כיוון שיש בזה אופן שלפעמים כן צריך לבדוק, ויש בזה אופן שלפעמים לא צריך לבדוק, וזה מאוד חשוב לדעת איך. אז נראה קודם את הדין הזה של סיף חוף, שאומר שאם מחרתי לגוי, אני לא צריך לבדוק. והוא מסביר למה הוא לא צריך לבדוק, שהרי יוכל לקיים מצוות ביור באותו בית שידור בו בפסח. הפירוש, כי סוף כל סוף, חוץ מהחיוב הזה שתוך 30 יום כבר חל עליו, יש עוד חיוב, יש חיוב גברי, שאתה צריך לבדוק את החמץ. ואם אתה יוצא פה מהבית ואתה לא תוכל לבדוק במקום אחר, אז מה יהיה עם החיוב גברי לבדוק? בעצם היה אפשר לומר שאין חיוב גברי, כיוון שהבית לא חייב, אז אין לך מקום, אז אתה לא חייב בכלל. זה חיוב רק חייב עשה בית, לא חייב עשה, חייב עשה דור. אז ברגע שאין לך בית, אין לך חיוב. לכן כשאתה נוסע להורים שלך או לשבר שלך, במחרת את הבית, אז אין לך בית לפסח, אז אין לך שום חיוב לבדוק. אז הוא אומר, לא כך. למה אתה לא צריך לבדוק בבית? כיוון שאתה תוכל לבדוק שם. לכאורה במזוזה, זה חובת הבית. אם אין לך בית, אתה צריך לחפש איך שיהיה לך מזוזה. תזוזה, אין לך חובה. אף על פכן אנחנו רואים פה בביטול, בדיקת חמץ, שאחרי שחכמים הטילו עליך, יש לך חיוב. הוא מדבר על לבדוק. מה? לבדוק ולבאר, נכון? אם אתה מוצא, אתה מובאר, אתה לא מובאר, אתה לא צריך להניח פתקים, זה רק תקנה סתם מנהג. אבל צריך לבדוק, כי חובת החכמים לבדוק. והוא מוסיף עוד פרט מאוד מעניין. ואפילו אם ידור בבית אחר, אתה נוסע שבוע לפני פסח, ואתה נוסע להורים שלך, או לסבר שלך. אז אתה תאכל שם גם חמץ, אבל הבית הוא לא שלך. אתה לא בודק שם את החמץ, אבל הבית בודק את החמץ. אז איך אתה מקיים את המצווה בזה? אז הוא אומר, אפילו אם ידור בבית אחר עם אדם אחר, ואותו אדם הוא הבעל הבית, ויבדוק את ביתו, ויבאר חמץ בעצמו, אז אתה לא מקיים בייקו. אומר לו, זה נקרא שאתה מקיים. למה? כיוון שאותו בעל הבית יבדוק ויבאר גם החמץ שמשתמש בו, שנשתמש זה בביתו, מיום בואו עד הפסח, הרי אותו בעל הבית, הוא שלוחו. הוא בודק את החמץ שלי. אז כאילו אני גם קיימתי את המצווה הזאת. ולכן אם יש בית עם אורחים, והאורחים לא צריכים לבדוק, הבעל הבית בודק, אז גם הם מקיימים את המצווה, במידה מסוימת. אבל אם אתה הולך למקום שאתה לא יהיה לך שם בחלל הבדיקי של הבדיקה, פה בסיף הופמן מדבר במישהו שיוצא לדרך ונוסע בעונייה. שם אין לך פינה שאתה אוכל לבד, אתה אוכל בחדר אוכל. אז מה אתה יכול לבדוק שם? אין שם בדיקה. זה לא מקום שלך, כולם אוכלים כאלה כמת פה. יש שם הרבה גויים. אז לכן אתה לא יכול לקיים את המצווה. אז חל עליך החיוב לבדוק את מי שאתה יצא. כי החיוב אז גדר מה יהיה עליו. מה זה נוגע למעשה באופנים שלנו? מה? אז יש לו חייב אז גדר בעיקרון. אז הוא לא יכול. אבל בעיקרון יש לו. יש לו, צריך משהו. פה כבר, אולי נאמר את זה אין שם, אבל פה שיש לך בית, אתה יכול לקיים את זה, אתה לא יכול להתפטר מזה. וזה לא קשור ל-30 יום. מה? קיימת, לא קיימת את הבדיקת חמץ? זה מה שאומר, לא קיימת את הבדיקת חמץ, פה מדבר שנכנס בו. אז מה זה מגיע באופן שלנו?
בית מלון
אתה אוכל בחדר שלך? כן. אבל בעיה, אם אתה נוסע לשבר שלך ואתה יוצא מהבית בי"ג ואתה טס במטוס, אתה נוסע במכונית, אתה תגיע לבית, אתה נוסע באוטובוס, אתה תגיע לבית של השבר שלך ביום ערב פסח בבוקר. או בליל אבות או בלילה אחרי שהוא בדק את החמץ. כשאתה תגיע לשבר שלך, אתה כבר לא תאכל חמץ לפני הבדיקה. אז הוא לא שליח שלך בבדיקה. אז אתה לא קיימת את הבדיקה, את הבדיקת חמץ. ולכן כל אלה שנוסעים לשבר בפסח, זאת אומרת שהם מגיעים כבר אחרי שהיה בדיקת חמץ, אז הם צריכים לבדוק בבית לפני היציאה. זה לא עוזר מה שמוכרים לגוי.
אבל אם
לא קונה, אתה קונה את הקיימת? מה? אתה קונה? לא, אתה קונה את הבדיקת. יש חובה יוצאים לא עד אחר הבדיקת. מה שאתה מוכר לגוי, אין לך, אתה לא עובר על מה אני רואה, על את הקודש הבדיקת, אתה לא תיגנת. אז מה הפירוש? אז אם מישהו שיש לו בית שלם, והוא נוסע לפסח לאשר שלו, אז צריך לבדוק את כל הבית? למה דק? אתה יכול למכור את כל הבית לגוי, חוץ מחדר אחד, ששם אתה לא מוכר לגוי ואין לך שם חמץ, ושם אתה נוסע תבדיק את מי שאתה נוסע. אם אתה נוסע לאשר שלך, ואתה בא לשם כשהוא כבר בדק חמץ, אתה לא אוכל חמץ לפני שהוא בודק, אז הוא לא עושה את זה בשבילך. אז אתה חייב, לא קשור ל-30 יום. התקנה היא איננה כשיש פה רק גויים.
אבל התקנה של חייבס גברה לבדוק, אתה חייב להשאיר חדר אחד שאתה לא מכרת לגוי, ואותו חדר אתה בודק לפני, בלילה שלפני שאתה יוצא לדרך. יכול להיות לא דווקא, מדרבונות, הרי כל החברים חייבים. אתה רק רוצה לתקן, לקיים את התקנה של חכמים. אז כיוון שיש לך תקנה של חכמים לבדוק את החדר הזה, אתה בודק את החדר הזה. מה? אם אתה מוכר את הכל, אתה לא קיים, אתה תבדיק את...
יכול לבדוק,
אתה
יכול
לבדוק. כן, נראה. אתה יכול לבדוק בלילה שלפני שאתה נוזע, אתה יכול.
אתה יכול
לבדוק הכל. אתה יכול לבדוק הכל, אבל לפחות חדר אחד, אתה צריך לבדוק. נכון, אבל באמת לא אומרים שהוא מדבר על חדרים שאתה מוכר, ויש בית שאתה מקיים את הבדיקה. אבל הרי בשולחנו כתוב שאין לך מקום שאתה תבדוק. אז נשאר לך היום לבדוק, לבדוק גם בבית שאתה בוחר לגוי. אז אותו דבר, אז לפני שאתה יפה, אתה חייב לבדוק בבית שלך הקודם.
אז יש
לך לגוי. הוא לא יודע, כמו אתה רואה שלא לך.
עכשיו
אתה חייב לגוי. נכון, אבל אין לי בחוי, לא תצליק, אז אין לי משתה כסונדר. אבל נכון, יש לנו כמה דמעות שזה חייבס בייס, אבל יש בזה גם קצת חייבס גן. אני אתן דוגמה. אמרתי קודם את הדוגמה של מזוזה. למה? כי פה זה רק חייבס בייס ואין פה חייבס גן. אבל יש חוב של הדלקת נרות בשבת. שם זה גם חייבס בייס. ואז תראה ומסביר בשולחן ערוך שזה חייבס בייס, ולכן האורחים לא צריכים לדאוג. לא צריכים להדליק. אף על פי כן, מי שלא נמצא בבית שלו, אחסנאי, נמצא אצל אחסנאי, בחור ישיבה, אז כתוב שהוא צריך לתת פרוטה להתנדף. למה? אין לך בית, אז אתה לא צריך להדליק. מי שבא לבית הוא מדליק. חיים מדליקים פה. למה צריך לתת לו פרוטה? כי סוף כל סוף מה ששמו את החובה של נר, אף על פי שלכם את הבית, נר ניצו בייסי, אף על פי כן, התינו גם קצת חדס גמרי. ולכן כשאין לך בית, אתה לתת פרוטה. שם חייבו אותך לתת פרוטה, לקיים את המצווה הזאת שלכם את הבית. פה אתה חייב לבדוק איזשהו חדר, שחדר שאתה מוכר לגוי, אבל אתה חייב לבדוק איזשהו חדר, לקיים קצת את הגברי של התקנה הזאת, אבל מי שיגר התקנה זה חייב את הבית הזה כמה שאתה.
אבל מנר אפשר
שהבעלי
יש לי, אתם
יודעים לתת פרוטה? הנר צריך לתת לו פרוטה להשתתף בנר שהוא מדליק, שזה גם שלך.
זה לא
כפי שיש שליח,
כמו
שלא... זה גם, הוא אז, הוא
שליח,
בלי זה, הוא מדליק בשביל הבית. אז ככה כתוב בגמרא, שאם מישהו בהכנאי, אז תלת את פרוטה. או מי שמדליקים בבית שלך, והפרוטה שלך. אבל חוץ מזה, לא, אבל יש בזה הלכה. זה מדובר רק מישהו שנמצא באישהו הכנאי, כמו במלון, ואתה אוכל את האוכל שלך. אם אתה אוכל את האוכל שלו, אז לך תחילה מה שהוא מדליק זה גם בשלך. כיוון שאורחים, זה מה שאל תראה ומחלק. אורחים, לך תחילה אבל הבית מדליק בשלהם. אבל אם אתה אצל מישהו, אבל יש לך את האוכל שלך, אז מה שהוא מדליק זה לא בשלך, אלא אם כן אתה נותן פרוטה. זה שמה. אני רק הבאתי את זה, כי בתור דוגמה אנחנו לא לומדים כעת דינים של הדלקה נרות, אבל רק הבאתי דוגמה שיש בי, הוא שואל, הרי זה חייבס הדור, חייבס הבית. אין אוכל נאמה, בחייבס הבית, אנחנו נוצאים דוגמה שאחרי חייבס הבית נשאר גם קצת חייבס הדור. לכן כאן, אם אתה לא תקיים במקום אחר את הבדיקה, חל עליך לבדוק על לפחות חדר אחד, על לפחות במקום שאתה, בבית שלך, לפני שאתה יוצא ממנו, אף על פי שאתה מוכר אותו לגוי.
אני
מתחתן
במקום שלא שלי. כן? מי, כבר הרי אתה מנקה,
חל עליך לבדיקה? הוא עובר בדיקה.
אה?
הוא בודק.
הוא לא בודק. חל עליי או חל עליו? מקום שלא שלי.
אם הבעל הבית לא בודק, אז חל עליך, חל עליך.
אתה
חל עליך,
כאילו...
סתום, למה לא? למה לא? למה לא?
אם זה חמץ שלך,
לא, חמץ לא שלי, ואני אשאר של מישהו.
אני לא יודע, אתה לא עובד.
לא, אבל אני יכול להיקשר, יכול
להגיד כי אתה. לא, אבל זה לא בית שלך, אז כשאתה הולך ברחוב ואתה נכנס לחנות ויש שם...